שלום לכם. ההפטרה לפרשת כי תשא היא סיפור אליהו במעמד הר הכרמל. אחד הסיפורים המוכרים ביותר והידועים ביותר, אם כי לא על כל פרטיו, אולי גם בזה נוסיף משהו היום. האמת היא שיש מנהגים שונים היכן להתחיל את ההפטרה והיכן לסיים אותה. המנהג השלם ביותר, הארוך ביותר, המנהג התימני, כל פרק י"ח. זה מתחיל כבר בפסוק א' כשאליהו נשלח אל אחיו, והיא בימים ההם כבר ענה אליהו בשנה של ראשית למור לך ראה אל אחיו ואתנה מטר על פני האדמה, עובר דרך המפגש עם עובדיה, בעצם מעמד הר הכרמל עם ירידת האש מן השמיים במרכזו, אבל הוא גם ממשיך על סוף הסיפור, שזה הריגת נביאי הבעל והורדת הגשם שמתעכבת שבע פעמים. זה המנהג השלם, המנהג המתאים ביותר עוד רגע נראה, וכך גם הרמב"ם פסק והתימנים כך נוהגים. אבל העדות האחרות, האשכנזים, הספרדים וגם האיטלקים, הם נוהגים לחתוך את ההפטרה מכיוונים שונים. האשכנזים אומנם מתחילים בהתחלה, אבל בעצם מסיימים בפסוק למתת, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, סיום מוצלח לכל הדעות, רגע מכונן. הספרדים והאיטלקים למשל, אומנם מסיימים בפסוק הזה, אבל בעצם למשל האיטלקים, והספרדים מתחילים בפסוק כף, רק בסיפור של מעמד הר הכרמל עצמו, מדלגים על כל ההתחלה שכולל את המפגש עם עובדיה. נראה שבאמת יש פה מנהגים שונים, אבל אנחנו נדבר על פרק י"ח כולו, וכדי לתפוס את הרעיון המרכזי המצוי. הקישור בין ההפטרה לבין הפרשה גם הוא מובן מאוד. יש פה שני נביאים שעושים מעמד גדול על הר, במעמד הזה מנסים להניע את העם מחטא גדול שהוא קשור לעבודת השם. בפרשתנו עסוקים בעבודת העגל, שאולי היא סוג של עבודת השם בצורה מעוותת, או עבודה זרה ממש, תחלקו בזה הפרשנים, ובהפטרה אנחנו עסוקים בפסיכה על שתי הסעיפים, עובדים גם את השם וגם את הבעל, ולכן אליהו מנסה כמו משה להניע את העם לעבוד את השם לבדו. בשני הסיפורים בעצם המנהיג גם נוקט במרכיב של הייתי אומר מלחמת חורמה, משה בעצם קורא לבני לוי והם יוצאים להרוג והורגים כ-3,000 מן החוטאים, ובהפטרה שלנו בסיום מעמד הר הכרמל לאחר שיורדת אש וכל העם מצהיר מכריז אדוני הוא אלוהים אדוני אלוהים, אליהו אומר תפסו את נביאי הבעל פסוק מהם איש אל ימלט מהם ויתפסום ויורידם אליהו לנחל קישון וישחטם שם. כלומר בשני הסיפורים בעצם נתפסת פה דמות שמתמודדת עם מציאות קשה של פגיעה מאוד קשה בעבודת השם, וממילא הקישור בין ההפטרה לפרשה הוא טבעי. צריך לדעת שההקבלה בין אליהו למשה היא רחבה מאוד מאוד, ובעצם כבר מתחילה במקרא עצמו. כשאנחנו מסיימים את ספרות הנבואה וקוראים בסיום ספר מלאכי את הפסוקים הידועים, משה ואליהו מככבים שם. זכרו תורת משה עבדי, כך במלאכי פרק ג' פסוק ב', אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקי ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. הקישור הזה נמצא מאוד חזק בצימוד הזה, הוא נמצא כבר בפסוקים עצמם. על אליהו למשל, הבולט שבהם זה שאליהו מגיע להר חורב, לאחר 40 יום שהוא לא אוכל ולא שותה, ורבו רבו הפרטים שמשווים את אליהו למשה, ובעקבות המקראות, פשטי המקראות, גם מדרשי חז"ל, רבים מאוד, ואפילו בפיוטים, נהגו לקשר בין אליהו לבין משה. כך שההפטרה שלנו, שקוראת פרשיית אליהו, בעקבות פרשה על משה, היא טבעית, ונמצאת בכל כך הרבה מעגלים שהפעולה הזו היא מאוד טבעית. ועם זאת, נדמה לי שצריך קצת לדייק את הזיקה שבין ההפטרה לבין הפרשה, משום שעצם ההקבלה מזמינה בחינה יותר מדוקדקת של הדומה, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, של השונה בין אליהו לבין משה. ונדמה לי שדווקא פרשיות השבוע, פרשת השבוע וההפטרה, ממחישות את הפער הגדול. אכן, גם בפרשה וגם בהפטרה, הנביאים נוקטים במרכיב קשה של פגיעה חריפה מאוד והריגה החוטאים. כך מופיע בפרשתנו באמת, כשמשה מזמין בני לוי, הוא קורא מי לאדוני אליי, ואז ניגשים בני לוי, והוא מורה להם מילאו ידיכם היום לאדוני, איש בבנו ואחיו, כן? ולתת עליכם היום ברכה, כלומר יש פעולה חשובה של החרטת הרוע, גם אליהו נוקט בדרך הזו, שהוא מורה להרוג את נביאי הבעל. אבל נדמה לי שדווקא הדמיון הזה, פותח את הפער העמוק בין משה לבין אליהו. משה למעט המרכיב הזה, אולי אפשר להוסיף לזה, את השקעה של בני ישראל, מאפר הפרה האדומה, סליחה, מאפר העגל, שמזכיר אולי השקעה של אישה סוטה, שיש בזה איזה אלמנט של מעשה חריף. מעבר לזה, משה לאורך כל הדרך מייצג את מידת הרחמים. משה לאורך כל הדרך מבקש לפייס את הקדוש ברוך הוא. ויכל משה את פני אדוני אלוהיו ואומר, למה, ויאמר, למה אדוני הכרעפך בעמך? למה יאמרו מצרים? למה ברעה הוציאם להרוג אותם? שוב מחרון אפיך, וינחם על הרע לעמך, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב וכו' וכו'. ואכן וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. הרעיון הזה שמשה מנסה להוביל רחמים בסיפור, חוזר כמה פעמים, ואין בידינו כרגע לעסוק ביחס שבין המקראות השונים, מתי קרה כל הגד ובאיזה הקשר. אבל לכן כשמעיינים רואים שמשה רבנו חוזר על הרעיון הזה, למשל, ויהי ממחרה, ויאמר משה, אני קורא בפרק למד ב' פסוק למד, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אלל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. כלומר, הרעיון המרכזי, הציר המרכזי, שבו משה הולך, הוא ציר המחילה, הוא מבקש את מחילתו, וישוב משה אל אדוני, ואמר, אנא, חטאם הזה חטאה גדולה, ועשו להם אלוהי זהב, ואתה אם תישא חטאתם, מבקש שאלוהים ימחל, ואומר אפילו אמירה מאוד קשה, ועם עין, מכן הנה מספריך אשר כתבת. הפרשנות של הביטוי הזה, היא שספר חיים, כפי שאנחנו ממש מבטאים בתפילות ראש השנה, יש ספר חיים, והאדם הכתוב בספר החיים הוא אדם חי, בעצם מה שאומר, הרוג אותי, אם אין הורגני נהרוג, מכני נא מספריך אשר כתבת, אין טעם לחיי, אין טעם לשליחותי, אם אתה לא סולח לעם ישראל, והדברים חריפים, והוא גם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא בהמשך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שהוא לא יעלה, אלא ישלח את מלאכו, ושם דיאלוג מאוד מאוד רחב, שבו הוא מדבר על הרעיון, משה אל אדוני, אני קורא בפרק למד ג' פסוק י"ב, ראה אתה אומר אליי העל העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאתי חן בעיניך. זה נראה שהוא מגייס את החן המיוחד שלו, את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אליו, כדי לגרום לנוכחות אלוהית בקרב המחנה. גם המעשה שמופיע בפרשה, של הקמת אוהל מועד, אוהל מועד מחוץ למחנה, הוא משמעותו שמירה על קשר. כרגע אי אפשר לשמור על קשר כנראה בתוך המחנה, אז אנחנו נשמור עליו בחוץ, והכל מבקש אדוני, כמה הפסוק הזה מבטא זיקה, גם אם חלקי, כן? אומר לנו הכתוב, והכל מבקש אדוני, יצא אלוהל מועד אשר מחוץ למחנה. כלומר, הציר המרכזי של משה הוא ציר הקשר, ציר הפיוס, הייתי אומר ציר הרחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, הוא מייצג את מידת הדין, ומשה מייצג את מידת הרחמים. כנראה שבשביל שמידת הרחמים תתקיים, צריך להפעיל גם דין, ולו במידה מסוימת. צריך לבוא חשבון עם החוטאים המרכזיים, צריך להעניש אותם, אבל צריך לבקש מחילה על עם ישראל כולו. נדמה לי שסיפורי אליהו בפרשנות הקלאסית, פרשנות הלאומתית, שבה אליהו מייצג את מידת הדין, ועל דעת עצמו גוזר את הרעה, הפירוש שמקובל ברוב מדרשי חז"ל, וכך גם רש"י, וכך גם פרשנים מודרניים, כזקוביץ' ומורי ורבי הרב אביה הכהן, וגם אני הולך בעקבותיהם, הרי שאליהו מייצג את מידת הדין, ואליהו מידתו מידה נוקבת, וזה ניכר אפילו בשפה. מה אומר אליהו? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? אם אדוני אלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, אין דבר אפור, אין חלקיות, הכל צריך להיות ברור, הכל צריך להיות חד. והסיפור הזה הוא חלק ממערכת סיפורים שבהם אליהו מוכן לפגוע קשות בעם ישראל. הרעב כבר כל כך קשה שיש מציאות באמת חריפה במרחב הארץ ישראלי, אבל אליהו אינו מוכן לוותר על מידת הדין, על הפסוקים האלמותיים בספר דברים, בעין שמוע ונתתי גשמכם ביתו, ואם לא תשמעו וחרף השם בכם ועצר את השמיים. אליהו מייצג אמירה נוקבת, ברורה, חדה, במובן הזה הוא מייצג את מידת הדין. ואם נקרא את פרק י"ח בקריאה הזו, הרי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאליהו ללכת במידת הרחמים. מה שבפרק שלנו, בהפטרה, במלכים א' י"ח, אולי נאמר עוד באופן סמוי, יהיה ברור וחריף בפרק הבא, שכבר אינו מן ההפטרה, מלכים א' י"ט, כשאליהו יחזור אל הר חורב, להחזיר את המפתחות, ולומר לקדוש ברוך הוא, עזבו בריתך, זביחותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב, ועכשיו גם מבקשים את נפשי, בעצם לאורגני. כלומר, התמונה הזו, שבה אליהו מייצג את מידת הדין, מובילה אותו לבקש הכרעה, חד משמעית, אין מקום למחילה. אם הפסוק הפותח את הפרק, זה לך הראה לך ואתנה מטר על פני האדמה, הוא פסוק שבו הקדוש ברוך הוא מחליט, במידת הרחמים להוריד גשם למרות, שהעם עדיין חוטא, הדבר הזה ניכר מן הפרק כולו, הרי שאליהו בעצם לא מוכן להוריד גשם, אלא אם כן העם יחזור בתשובה. ולכן הוא בעצם לוחץ עליו, הוא עומד מולו באופן כל כך חד וברור, ודורש הכרעה, משום שללא הכרעה אין סיבה להוריד גשם, וגם אם העם סובל, וגם אם רבים ממנו מתים ברעב, הרי שהאחריות היא מוטלת עליהם, כך אליהו סובר, חזרו בתשובה, והכל ישתנה לטובה. הקריאה הזו של הפרק, בעצם מסבירה לנו בצורה מאוד יפה, את הניסיון של אליהו, כמעט הייתי אומר, להכריח את העם לחזור בתשובה. משום שהמפגש הראשון שלו עם העם, היה מפגש שבו הוא טען טענה לוגית, טענה שכלית, טענה ברורה. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ונחלקו הפרשנים מה פירוש המילה פוסחים, ומה פירוש המילה סעיפים, האם סעיפים זה ענפים בעץ, האם זה מחשבות, האם המילה פוסחים פירושו לדלג מענף לענף, דימוי של ציפור שזזה מענף לענף, או להפך דווקא המילה לפסוח פירושה להישען כפיסח הנשען על רגל אחת ונשען על רגל שנייה, ויש פה איזו תפיסה שאתם פעם אחת כאן ופעם אחת כאן, יהיו הפירושים יהיו אשר יהיו, הרעיון מקובל על כל הפרשנים, הכרעה, החלטיות, ולא ענו, מה התגובה של העם? ולא ענו העם אותו דבר, העם לא משיב בכלל לטענה. אז מה יעשה אליהו? האם ישוב אל ההוראה האלוהית להוריד גשם? או יעשה משהו אחר? ואליהו רוצה להכריח את העם להחליט נכון. למה הדבר דומה? לפעמים, כשהיו לי ילדים קטנים, הייתי רוצה שהם נגיד יתנצלו על משהו, או יגידו תודה, והם לא היו רוצים לומר, לא היו רוצים לומר סליחה. הייתי אומר, אם לא תגיד סליחה, אז לא תקבל, זה לא היה עוזר. ואז הייתי אומר, אתה חייב להגיד סליחה, בוא נגיד ביחד, צלי, והייתי אומר, רק שיגיד את אחה, ומבחינתי הוא אמר סליחה, ואפשר להמשיך הלאה. כך גם אליהו. היא אומר, אתם לא רוצים להחליט בתבונתכם, בהכרעתכם, אני אעשה משחק, אני אעשה מעמד דרמטי, ניסי, אלוהי, אנחנו אעשה תחרות עם נביאי הבא. הם יעמדו בצד אחד ואני אעמוד בצד השני, כשכל הזמן הפער ניכר לטובתם. הוא אומר, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי. אגב, ממאה הנביאים של עובדיה הוא מתעלם, כי הם מתחבים במערה, זה לא נביא אמיתי. נביא אמיתי הוא אדם שהכריע, שיוצא אל הקרב, ומוכן לשלם מחיר. אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, הם המון ואני מעט. ויתנו לי, יתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר אחד, הם יבחרו ראשונים, ונתחו, ואשימו על העצים, ויש לו אשימו, ואני אעשה. קודם הם יעשו, ואחרי זה אני אעשה. יש להם יתרון כפול ומכופל, ואני אעשה את הפער אחת, ונתתי על העצים ויש לו עשים, והם יקראו ראשונים, וקראתם בשם אלוהיכם, ואז אני אקרא בשם אדוני, והאלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים. שימו לב, ויען כל העם, ויאמרו טוב הדבר. ויען ודבר מופיע פעמיים בפרק. פעם אחת בדיון הקודם, כשהעם לא רצה לענות, אז כתוב אומר לנו, ולא ענו העם אותו דבר. הם לא ענים, אפילו דבר, משפט. וכאן כתוב, ויען כל העם, ויאמרו טוב הדבר. אני חושב שההבדל בין החלק הראשון לחלק השני, הוא שבחלק הראשון אליהו מטיל את האחריות על העם, תחליטו. הם לא רוצים, לא יכולים. בחלק השני אומר, תהיו צופים. אנחנו נעשה תחרות, ויהיה נס גדול, והאש שתרד תכריע עבורכם מהאלוהים, אתם רק מוזמנים לקבל את התוצאות שלך. לזה כבר העם מוכן, והסיפור ממשיך. אני חושב שיש פה תמונה מאוד עזה של איש על מידת הדין. איש שבעצם דווקא ניגוד למשה רבנו. אם משה מייצג את מידת הרחמים, אל מול הרצון של אלוהים, של הקדוש ברוך הוא, להשמיד את עם ישראל, הרי שבסיפור שלנו התמונה מתהפכת. אליהו מייצג את מידת הדין, החורצת דין עד הקצה, ודווקא הקדוש ברוך הוא. בסיפור הזה במעודן, בסיפור הבא באופן ברור יותר, אומר צריך חכמים בעולם. צריך להקל מעט. לפעמים אי אפשר ייקוב הדין את ההר, כי אז העולם יישרף. הרעיון הזה, שהוא רעיון שמלווה אותנו בהמון מקראות, אפילו במדרשי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, או אפילו ברא אותו במידת הדין, ואחרי זה השמיד אותו, ואז הוא ברא את העולם במידת הרחמים, שהרי שם השם י' כו' מלווה את פרקים ב' ג' בבריאת העולם. הרעיון הזה אולי אפשר להתייחס אליו עכשיו בזווית קצת אחרת. אולי במקום לראות פה ביקורת על אליהו, שאני חושב שיש בזה מן האמת, אולי אפשר לראות במבט יותר רחב את התופעה, והתופעה היא שבכל סיפור יש רחמים ודין. כמעט הייתי אומר שיש פה משחק תפקידים. האחד יוחז במידת הדין, השני יוחז במידת הרחמים. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא בפרשה אוחז במידת הדין, ורוצה להשמיד את עם ישראל בגלל החטא הנורא והגדול, הרי שבמשחק התפקידים משה מיד תופס את מידת הרחמים, הוא מיד מרכז את כל כוחותיו או את רוב כוחותיו כדי לבקש פיוס, ולכן סיום הפרשה יהיה במידות, מידות הקדוש ברוך הוא, אדוני, אדוני, קודם כל רחמים, אל רחום וחנון, איך אפיים ובחסד באמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע, ורק אחר כך מעט יותר מידות הדין, ונקה לא ינקה וכו' וכו'. כלומר, בעצם העולם זקוק לשני המוטיבים האלה, וכך גם בהפטרה שלנו. יש את מוטיב הדין, אוחז בו אליהו, יבוא הקדוש ברוך הוא, ויאזן את אליהו במילים לך אראה אל אחיו, ואתנה מטר על פני האדמה. הם לא חזרו בתשובה, אבל עדיין יש צורך ברחמים בעולם, משום שאם רק הדין ינהל את העולם, הרי שהעולם לא יוכל לעמוד בזה. והתמונה שעולה מן הפרק, היא תמונה שבה העם עדיין לא חזר. איזבל כוחה במותניה, מאה נביאי השם מתחבאים במערה, עובדיהו מסתיר את העובדה שהוא מושיע אותם, משום שאם זה יתגלה הרי שיהרגו אותו. כלומר, אנחנו לא נמצאים במציאות של תיקון ולכן יורד גשם, אנחנו נמצאים במצב שבו המצב מאוד קשה, והדבר הזה בולה בדברי אחאב, כשאומר אחאב לעובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני מים כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס בפרד ולא נחריט מהבהמה. מה שמוביל את הסיפור זה המציאות הקשה ולא התיקון שהתרחש. ולכן בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, רחם עליהם, בניי הם, תן להם גשם. ואליהו מייצג את מידת הדין. התמונה הזו אגב תסביר מאוד יפה את סוף הפרד שלא נמצא בהפטרות אצל רוב העדות אלא אצל התימנים, שזה הורדת הגשם האיטית שמסמלת איזושהי ביקורת של הקדוש ברוך הוא אל מול הורדת האש המיידית, הורדת הגשם תהליך קשה ומסורבל, שבע פעמים, מביך מאוד, מנוגד למה שאליהו חשב, כי אליהו אמר לאחר שהגשם ירד מהר, והנה הכל מסורבל, כי הקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם אליהו, מוריד אש מן השמיים, אבל היה רוצה שאליהו יוריד גשם, מבלי להעמיד את העם במבחן, משום שיש גם רחמים בעולם. אולי בעצם היחס בין הפרשה להפטרה, הוא לא רק היחס שבין הדמויות, אלא היחס שבין התמות. בעצם יש פה תמיד איזה מבנה שנע על שני צירים במקביל, והמינון משתנה בכל פרשה. אפשר לקרוא בזה ביקורת על אליהו, שאוחז במידת הדין, ולא הולך בדרכו של משה למרות הדמיון העצום, ואפשר להציע שיש פה אמירה מאוד משמעותית, שאומרת עולם, מה הציפייה, מה החלום שלנו, מה היינו רוצים שאלוהים, שהקדוש ברוך הוא ירחם עד אין קץ, זה לא כל כך פשוט. יש לזה מחירים כבדים מאוד, אם רק מידת הרחמים תנהל את העולם, אנחנו זקוקים גם למידת הדין, ואפילו משה, שהלך במידת הרחמים בפרשה, הבין את זה במלחמה הגדולה, בעובדי העגל. התמונה הזו יוצרת חיבור, בעיניי יותר עמוק ומאוזן, בין ההפטרה ובין הפרשה, בין אליהו לבין משה.